תסתכלו על הצילום בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, פעוטה בת 3, שרועה על קבר, על הקבר של אמא שלה. היא באה לשם בפעם הראשונה עם עוד כמה בני דודים. היא באה לבושה בסמלה לבנה וגרביונים, עם סיכות בשיער וקוקו, ממש כמו הילדה הכי יפה בגן. הכינה לאמא מיכל ציור. הילדה המקסימה הזאת, בת 3, באה עם מוצץ לבקר את הקבר של אמא מיכל סלע, זכרה לברכה. כמה לא הגיוני לראות תמונה כזאת של ילדה קטנה, טהורה כזאת, באה לבקר את הקבר של אמא שלה בסמלה לבנה עם מוצץ בפה. מיכל נרצחה לפני שנתיים בידי בעלה אלירן מלול. היום נשמעו בבית המשפט הטיעונים לעונש של מלול. מאז הרצח הנורא, אחותה של מיכל, לילי בן עמי, מנהלת את הקרב של חייה לזכר אחותה, וכדי למנוע את הרצח הבא. הנה מקצת הדברים שאמרה היום לילי בבית המשפט. בשבוע שעבר, אחרי שהילדים הקטנים במשפחה פרצו את סכר השתיקה ושאלו שאלות ששורפות את הלב, הלכנו איתם ועם ביתה של מיכל לראשונה לבקר בקברה. כל ילד וילדה אספו לחיקם ענפים ולחיסם אבן יפה שמצאו והניחו על הקבר הקר, עליו מסוטט פרפר אבן גדול. ורק היא, כמעט בת 3, הניחה שם ציור שציירה לה, לאימא מיכל. לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זכרה לברכה. בית המשפט גזר מאסר עולם על הרוצח אלירן מלול, ותשלום קנס לביתו בסך 250,000 שקלים. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
היום נכנסו לתוקף מגבלות התו הירוק והתו הסגול בקניונים. בינתיים קבינט המומחים ממליץ לבטל בשבועיים הקרובים איסור נסיעה למדינות אדומות מיד כל הפרטים. ישיבת הממשלה ברמת הגולן, חקלאים ומגדלי ביצים באו להפגין מול השרים, נשמע אותם, וגם לימודים בזום, האם הם יחזרו באופן מלא. ארגוני המורים וארגוני ההורים מתנגדים. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, יהיה איתנו. איך הקורונה שינתה את הרגלי הצריכה שלנו בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, בגלישה ובקניות. דוח השימושים של פלאפון, יס ובזק בינלאומי מסכם את 2021. ואמיר אייל על הסקטורים שהניבו תשואות טובות השנה, וקצת גם על הצפי ל-2022. איפה הכסף? אורחות ומפיקות מלי בנימינוב ומיכל קדוש. על השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר. איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. פרויקטור הקורונה, פרופסור סלמן זרקא, מזהיר היום בדיון בוועדת החוקה מפני תחלואת יתר אצל ילדים, וקורא לציבור להתחסן.
אנחנו גם רואים העלייה בתחלואה בקרב ילדים, גם באשפוזי ילדים. אנחנו מייחסים את זה כנראה ילדים לא מוגנים ולא מחוסנים, אבל אנחנו לא יודעים לשים על זה כרגע חותמת של מערכת הבריאות או של אפידמיולוג ולהגיד אלה הדברים. ולכן אנחנו נדרשים להיערך אל מול גל תחלואה מאוד גבוה, אז אנחנו צפויים לשיאים שלא הכרנו בדלטה ובגלים הקודמים, שנעבור את ה-10,000 או את ה-15,000 מקרים ליום, ואולי עוד יותר, וזה תמונת המצב שאנחנו מוטרדים ממנה, ולכן אנחנו מנסים להביא את שם הצעות לכרגע מתוך החלט מקום שאפשר לחשוב עליהם בעתיד.
הפרופסור רן בליצר, ראש קבינט המומחים של מגן ישראל וראש שירותי החדשנות של בריאות כללית, מעריך הבוקר בתוכניתנו 7-9, כי זן האומיקרון חלש יותר מזן הדלטה, וסומך על החלטת מנכ״ל משרד הבריאות אם לתת או לא לתת בוסטר רביעי.
טוב עושה מנכ״ל משרד הבריאות שהוא קיבל את ההמלטה. כולנו מבינים שההחלטה הזאת תתקבל בהיעדר מידע חליטי, אבל אנחנו גם מבינים שאי החלטה בעת הזו, שהגל עולה ואנחנו יודעים באיזה קצב הוא עומד לעלות, כמוה כהחלטה. ואני חושב שלפעמים כאשר אתה עומד במצב שבו הנזק או הסיכון הוא גדול והוא משמעותי, אז לפעמים ההחלטה הנכונה בהיעדר נתונים עשויה להיות הוא שאיננה נשענת על כמות המידע שהיית רוצה.
השר חמד עמאר מישראל ביתנו, שר במשרד האוצר, אומר לנו הבוקר כי הטלת סגר הוא מהלך לא נחוץ.
אנחנו לא נכיר אף אזרח במדינת ישראל. אנחנו עדיין לא בקטע ולא בזמן של לדבר על ביצועים. אנחנו צריכים לבדוק כל הנתונים, לראות את ההשפעה של הזן החדש על הציבור, לראות את התחלואה הקשה. אני אומר, סגר זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים לחשוב עליו. אנחנו צריכים לחיות עם הקורונה.
הסכם מסחרי ראשון נחתם בין חברת טבע ישראל לבין תיקון עולם לשיווק והפצה של שמני קנאביס רפואי. יוסי אופק, מנכ"ל טבע ישראל, על שיתוף הפעולה.
אנחנו בטבע ישראל עוקבים מזה מספר שנים אחרי התפתחות תחום הקנאביס הרפואי בישראל, הן בהיבט הטיפולי והן בהיבט הרגולטורי. תחום הקנאביס הרפואי מתפתח כאמור בקצב מהיר מאוד בישראל. יש כלפיו כיום פתיחות רבה יותר בקרב המטופלים והקהילה הרפואית. אנחנו בטבע ישראל בחרנו להתמקד בשמנים בלבד. אנחנו מקפידים על סטנדרטים גבוהים במיוחד, ואני מאמין שנשפיע לחיוב על התעשייה כולה בישראל.
הכותרות שלנו כבר חוזרים עם המלצות קבינט המומחים. הנה מירב כהן, כתבת הבריאות, וואלה, מצטרפת אלינו. אלן מירב, מה נשמע?
צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
אחר צהריים מצוינים. טוב, קודם כל, ככה שתי הודעות ששמענו בשעה האחרונה, על כך שילדיהם של ראש הממשלה ושרת החינוך מאומתים לקורונה, ולכן גם השרה וגם ראש הממשלה, כל אחד בביתו, נכנסים לבידוד, נכון? זה הנוהל.
נכון. אני מוכרחה להגיד שזה הנוהל כלפי אומיקרון, ולכן אנחנו צריכים לראות, אני עדיין מנסה להבין האם עד כמה החשד שם גבוה, אבל כלומר בדלטה, אם זה היה רק דלטה, אז מחוסנים פטורים מבידוד.
נכון.
אז צריך לראות עד כמה החשד גבוה, וכמובן הם עדיין לא מרוצפים ולא שום דבר, אבל ככה ליתר ביטחון.
כלומר, במידה וזה מתאמת כאומיקרון, אז הבידוד הוא בידוד מלא. אז זה לא משנה אם זה דלטה או לא. אוקיי, אז הבנו. אז קודם כל, עד שיהיה ריצוף, שני האישים הללו...
גם השרה וגם ראש הממשלה,
יפה מאוד. עכשיו, ככה, קבינט המומחים, אנחנו שומעים היום שהוא מציע לבטל בשבועיים הקרובים את איסור הנסיעה למדינות אדומות. זה דורש הסבר, למה זה?
נכון, כי בעצם אנחנו כבר בשלב של אחרי הניסיונות לבלום את התפשטות הגל בישראל. כלומר, האומיקרון כבר כאן, והוא ילך והתפשט, וככל הנראה תוך שבוע הוא כבר יהיה הזן השולט כאן, ואנחנו, זה כנראה ילך ויגדל ובקצב מאוד מהיר. מהרגע הזה, הגזרה של באמת מדינות אדומות בצורה כל כך מרחבת, ולא להכניס שרים וכדומה, זה באמת גזרה שאין בה ממש, כי בעצם כבר את השלב הזה עברנו. אין כבר למה לבלום את הגל פנימה, ושהוא לא ייכנס לארץ, הוא כבר בתוך הארץ,
אוקיי,
ולכן כלומר, הגזרה הזאת
נשארת. מה שנכנס, נכנס. יש לזה איזושהי התכנות? כלומר, יבטלו, לא יבטלו, או שזה בינתיים רק בגדר הצעה של קבינט המומחים?
כן, אני חושבת שזה משהו שככה הם דנים בו גם בקבינט הקורונה, וגם ככה מול ראש הממשלה, על בעצם מה השלבים עכשיו. בהנחה שאנחנו כבר בשלב הבא, לא בשלב של הבלימה, אלא בשלב הבא של ההתמודדות עם האומיקרון כאן פה בארץ, מה אנחנו צריכים לעשות. וחלק מהדברים זה כמובן להדק את התו הירוק, כמו שקורה, כמו שיכנס לתוקף היום, גם במערכות החינוך, להכיל תקנות חדשות, וגם ככה לראות האם הגזרות שהורגלנו אליהן בחודש האחרון, האם הן רלוונטיות. וכאמור, זה כבר גזרה שהיא לא רלוונטית, ויכול להיות שלאט לאט אנחנו נראה את המדינות...
מירב איתנו?
כן, אני כאן.
יופי, שומעים אותך.
טוב, לא אז... בבת אחת, כן. לא באופן זה, אבל ככה לאט לאט. כן.
אוקיי, טוב, אז בואי נשמע לסיום, מירב, השיחה שלנו, דברים שהיו היום בוועדת החוקה, נשמע קודם כל מה היה, ואחר כך ננסה פרשנות, גדי יברקן ויושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, הנה זה נשמע.
חבר הכנסת לחנות ריקוד, טוב. שיהיו בבת.
סליחה.
מה, גדי, איזה הצבעה, גדי, אנחנו מדינת
תאודים, תפסיקו עם הזמן. חבר הכנסת יברקן, נגיע לסדר פעם שלישית,
זה פוגע בעולם. אביר,
תסיים עכשיו.
זה לא לעניין, אתה חי במדינה
היהודית. תצא מהחדר.
תפסיקו עם הדבר הזה.
סגן השר, סליחה, תסיים את הדיאלוג, תצא מהחדר. אמרת את המילים מחנות ריכוז, תצא מהחדר. תצא מהחדר. סיימת את ההשתתפות שלך בדיון. השימוש שלך בצמד המילים הזה הוא דבר בזוי ונלך. תצא מהוועדה. תצא מחדר הוועדה. מיד.
אני לא זוכרת את יושב ראש ועדת חוקה מתבטא במילים כל כך חריפות כלפי חבר כנסת, ומעולם לא הוציא חבר כנסת החוצה מדיוני הוועדה, שלא כמו בוועדת הכספים למשל. רק נחזור על זה, אתם עושים כמו אוסטריה, אמר יברקן, רק חסר כאן מחנות ריכוז. מאוד חמור.
כן, הוא מנסה, את יודעת, עכשיו הוא מנסה לחזור בו ולתת כל מיני הצעות למזער את הבעיה הזאת, שאני מרגישה שהם כמו, את יודעת, כמו הוא שאמר שלופים, לא אמרתי שלוחים, אמרתי
כן,
שלופים,
נכון.
אז כזה בערך. תשמעי, האמת שעבר כאן כבר מסרטט הרבה זמן עם מכחישי הקורונה ומתנגדי החיסונים, זה משהו שכבר עלה כמה פעמים לצערי. אני חושבת שאני מנסה להבין על בסיס מה הוא חושב שיצא לו מזה, למה הוא משתמש בביטויים כאלה, את איזה בייס זה משרת, כי אני חושבת שזה באמת רק גורם לו להיות רע, לראות רע יותר, נכון? אני מאוד מאוד מקווה שכמה שיותר מהר כל האופוזיציה תתן נגד ותגנה את האמירות האלה, וכמובן אנחנו בכלל לא שם ולא מתקרבים לשם, ואני חושבת שאנחנו שומרות מספיק חזק, ושהממשלה לא תפריז בהגבלות שלה.
כן.
וכל פעם שדבר כזה קורה, אני חושבת שכולנו נעמדים על הרגליים האחוריות, ואנחנו באמת אסור להשתמש בביטויים
לא,
כאלה.
לא, לא צריכה להיות אמירה כזאת, בשום פנים ואופן, משום צד, חד משמעית. מירב כהן, כתבת הבריאות, וואלה. תודה רבה מירב.
יום טוב.
שלום, שלום. היום הייתה ישיבת ממשלה ברמת הגולן, ולשם הגיעו החקלאים ומגדלי הביצים כדי להפגין מול ישיבת הממשלה הזאת. הפגנת החקלאים, ישיבת הממשלה מתכנסת שם בקיבוץ, ויש להם הרבה מה להגיד לשר האוצר, לשר החקלאות. עמית יפרח, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים. עמית, שלום.
שלום.
אהלן, עוד מעט תצטרף אלינו גם יוסי ססון, שנאמר לו בינתיים שלום, חקלאי, מגדל ביצים, מושב דלתון, אהלן יוסי.
אהלן.
שלום, שלום. טוב, שלום אז קודם לך. כל עמית, מה אתם רוצים בעצם? כלומר, אתם מאוד מאוד לא מרוצים מההחלטה, ועוד מעט גם נשמע איך קיבלו באמת את ההחלטה, ומה ההסבר שנותן לזה שר החקלאות, אבל תגיד לי מה אתם רוצים קודם כל.
קודם כל אנחנו רוצים ששר האוצר ושר החקלאות יכבדו את ההסכם שהיה בינינו לבין השרים, בינם לבין הלובי החקלאי ובינם לבין ראשי המפלגות. שהרפורמה הזו תהיה בהסכמה, שהיא תהיה תוצאה של מסע ומתן אמיתי, הוגן עם החקלאים, מגדלי הטלה, מגדלי הצומח, שבסופו של דבר נגיע לנקודת שיווי המשקל שבה הצרכן ייהנה, והחקלאי יתחזק.
100%. אתם רוצים, אבל גם אנחנו הלקוחות, הצרכנים, רוצים שאני נותנת סתם כמשל, כי עכשיו זה לא דוגמה, נגיד, קילו אבוקדו לא יעלה לנו 50 או 70 שקלים, טוטים לא יעלו לנו 80 שקלים, אנחנו רוצים לקנות בזול.
יפה, אז בוא ניתן לך נתונים, קילו אבוקדו, שבוע שעבר.
עזוב את השאלה, לא, לא, אל תביא לי את הדוגמה של אבוקדו.
ב2.5 שקל,
כן.
יצא משאר המשק של החקלאי ב2.5 שקלים, נמכר בטיב טעם ב16 שקלים, נמכר בשופרסל ב15 שקלים, ונמכר ברמי לוי ב10 שקלים. קרוב לבן נמכר לרשתות ב80 אגורות, ונמכר ב5 שקלים, קילו בטטה נמכר לרשת ב3 שקלים, ונמכר בטיב טעם ב14.
עכשיו עמית, עוד שאלה, רגע, אני תכף נדבר על פערי התיווך והכל, אני מבינה. אני רק רוצה לשאול אותך, לא, אני רוצה לעזור לך. גם כש... קילו אבוקדו לא בעונה, עולה 70 שקלים, שזה משכנתה, לך זה עולה 2.5 קילו? 2.5 שקלים לקילו? אתה נשאר על אותו מחיר?
לא, תמיד, ענת, בואי לא נהיה פופוליסטים. תמיד בתחילת עונה, של כל פרי בתחילת העונה, שרק יוצא הקטיף, בדרך כלל הוא יקר, כי אנחנו מדברים על פירות עונתיים. זה דבר ראשון, אבל בסופו של דבר, ברגע שהעונה מתקדמת וההיצע גדל, המחיר יורד. המחיר יורד, זאת אומרת, לחקלאי המחיר יורד, הרשת עושה מה שהיא רוצה בגלל שרשרת התיווך. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך? בסופו של דבר, צריך לטפל בבעיה, לא בפתרון. הגדלת ההיצע על ידי חקלאות יותר חזקה, זה ברור שזה הפתרון. הבעיה היא זה רשתות השיווק. עכשיו, הקימו ועדה לפערי התיווך. שאני אגב אמור להציג, אני יחד עם חבריי בהנהגה, להציג להם היום את עמדת ההתיישבות בנושא של פערי התיווך. למה שר האוצר, שר החקלאות, תסיימו, תנו לוועדה לסיים, לקבוע מה הבעיה בכשלי שוק שקיימים במדינת ישראל, ואז תקבלו החלטות.
כלומר, הם לא חיכו לכם.
מה עשה להם הדרך?
הם לא חיכו לכם, והם הלכו ופרסמו את המתווה שלהם. עכשיו, בוא נשמע מה אומר שר החקלאות עודד פורר ביום חמישי, מיד לאחר הפרסום.
קודם כל, חשוב להבהיר, שום דבר פה לא מאחורי הגב, הכל ברור, הצו לשימוע ציבורי, כדי שנוכל למצוא את המסע ומתן. אבל יכול להיות שיש כל מיני גורמים כאלה ואחרים שאולי לא כל כך מרוצים. מי שצריך להיות מרוצה זה הציבור. אני מסתכל בסוף על מה חשוב לציבור הישראלי, אגב, גם מה חשוב לחקלאות הישראלית, ולשניהם חשוב שהרפורמה תצא לדרך. חשוב שיהיה לנו כאן רפורמה שמקפיצה את החקלאות הישראלית ומשדרגת אותה. אנחנו עושים את זה עם המון כסף שאנחנו מזרימים טובת העניין. וחשוב גם לפתוח את השוק לתחרות, כי בלי תחרות החקלאות הולכת אחורה, ובלי תחרות ובלי שהשוק פתוח, אז לצרכן הישראלי אין פירות וירקות במבחר גדול על המדף לאורך כל השנה, ובמחיר טוב.
אתה מקבל את מה שהוא אומר?
לא, ממש לא. אחד, אני ישבתי איתו בחדר ביום חמישי, והוא לא אמר לאף אחד מאיתנו שישבנו איתו בחדר, ולא היו הרבה אנשים, היו ארבעה אנשים, שהוא הולך לפרסם ביום חמישי, למחורת, את הצו.
אז הוא לא אמר, אז הוא לא אמר אמת.
אם היה נאמר, היינו קמים, זה דבר ראשון. דבר שני, לדברים של השר, תראי, להגיד, אגב, גם לדאוג לחקלאות, זה בדיוק שורש הבעיה. אתה שר החקלאות, לא שר הצרכנות. קודם כל, תדאג להעמיד את החקלאי הישראלי בתחרות הוגנת עם החקלאי הטורקי, המצרי או הירדני, תוריד את מחירי המים, תוריד את תנאי העסקה של העובדים הזרים, תיתן לנו החקלאים, אנחנו רוצים רפורמה, תיתן תמיכה
ישירה. אבל שנים מדברים על זה, עמית, חכה, אני רוצה לעבור לרגע ליוסי ססון, שמגדל ביצים, מושב דלתון, הוא גם חקלאי, אני מניחה שאתם מכירים. יוסי, מה הבעיה איתכם?
תראי, אני אגיד לך מה הבעיה. אני 35 שנה הייתי במשטרה, פרשתי לגמלאות, אני קניתי מכסות במיטב כספי, אני בניתי לול ב-4.5 מיליון שקל לפי היתר של מדינה, לפי תשתיות של מדינה, ופתאום השר מחליט שהוא חושב שאנחנו בעצם הבעיה ביוקר המחיה. אני מוכר את הביצים ב-43 אגורות, שזה מזה לא נשאר לי כלום. המחיר של התערובת אוכל לי 27 אגורות, רק התערובת. רק התערובת. אתה באמת רוצה לדאוג ליוקר המחיה, אני גם קונה בסופר. כבוד השר, אני אומר לך, אני יכול לתת לך טלפונים של חקלאים שמוכרים היום אבוקדו בשקל וחצי, שקל 40, ועושים להם טובה המשווקים שלוקחים
אבל
להם.
אתה מבין שאם אני בא לסופר וקונה ביצה פי 3 ופי 4 לפעמים, אז זה לא פייר.
לא, אני הכרתי את המחיר.
עם 243 אגורות ואני עם 4 שקלים, אז יש גבול.
כן, אז אני אומר לך, אני מוכר את הביצה לפי פיקוח של המדינה. לא אני קבעתי את המחיר. אני לא קובע את המחיר היום 20 אגורות, ומחר 70 אגורות הביצה. אני מקבל לפי מחיר שהמדינה קבעה, מפוקחת. אני בניתי עכשיו לול ב-4.5 מיליון שקל, לקחתי הלוואות וערבות מדינה, אני צריך עדיין עוד הלוואות, אף אחד לא יכול לתת לי עוד הלוואות, כי כבר לפי ההתבטאות של השר, השוק הולך על קרעי תרנגולת שבורות.
אתה מקבל פיצוי?
ממי אני אקבל פיצוי?
ממשרד החקלאות, מהמדינה.
לא, לא, תשאלי את השר אם אני מקבל פיצוי. אני בניתי בלול לפי רווחת העוף, אני קניתי מכסות בשביל לייצר ביצים. אני, מהלול שלי מתפרנסים 4 משפחות, אני ו3 ילדים.
ואם זה לא יקרה, ואם יהיה...
ואם זה לא יקרה, אני מכניס חבל לצוואר, ואני לא יכול להסתכל...
וזהו? ואתה סוגר?
אני הרסתי את
העתיד של הילדים שלי. אוקיי, עמית, אתם מקבלים פיצוי.
אני סוגר ולא יכול להמשיך.
100%, עמית. שנייה, יוסי, רגע, אני רוצה לאפשר לעמית גם להשתתף. עמית?
כן, אז קודם כל לגבי מגדלי ההטלה, הוא תיאר את זה נכון מאוד. מגדלי ההטלה ב-2016 יצאו לרפורמה על ידי המדינה, לשדרוג הלולים, להוצאתם מחלקות המגורים, בהשקעות של מיליונים, אנשים מכרו בתים, אנשים לקחו הלוואות, וביום אחד בעיר קם שר החקלאות ואומר, לא, אני רוצה לבטל את התכנון, והפיצוי כמובן שאנחנו במסגרת השיח עוד לא נסגר, ואין שום כוונה מצידנו לוותר על התכנון בענף ההטלה. התכנון מייצר יכולת לחזק את גבול הצפון, שהענף מפרנס 2,000 משפחות, במקום שוב פעם שיפרנס 4 טייקונים. בגדול צריך להבין דבר אחד, מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי ייצור מזון עצמאי. עכשיו לגבי המחירים, כולנו רוצים להוריד, טפלו בבעיה. אגב, בקיץ האחרון, כשהתפוחים בגלל שלא היו מספיק מנות קור ולא הייתה תוצרת מספקת, הביאו יבוא של תפוחים, והתפוחים המיובאים עלו יותר ממה שעלה התפוח של הישראלי. במקום 14 שקלים, מכרו ב-16 שקלים. אז מי שחושב שיבוא לאורך זמן יוזיל, טועה. הוא יעשה שני דברים.
אוקיי.
אחד, הוא יפגע בחקלאות הישראלית, ושתיים, בטווח
הארוך. אבל בסוף, יוסי, הביצים נורא זולות. כלומר, ביצה עולה פחות משקל, נכון?
זה נכון, פחות משקל. מה נשאר לי, את חושב?
יוקר המחיה לא נמצא בבית.
זה בקושי. אנחנו לא רוצים פיצויים, אנחנו לא חיים, בוא לא בונים על פיצויים ולא חיים פיצויים. אנחנו רוצים להתפרנס, כי אנחנו קבענו את העתיד, אני כבר דור שלישי בדלתון, אני קבעתי את העתיד שגם של הילדים שישארו ביישוב, אני אוהב את היישוב, אבל אנחנו לא רוצים שום פיצויים.
תגיד, מילה יוסי ססון על שפעת...
בוא תקפיקו, אם אנחנו גוזרים את הקופון, הוא הטייקונים.
אוקיי.
ותגידו לנו מי אלה הטייקונים, ולמי הם מקורבים הטייקונים.
כלומר, זה שוב הרשתות, זה מה שאתה אומר.
אני לא יודע, זה שתות, אולי יש עוד גורמים.
נו, אז תגידו.
יש עוד גורמים.
כן, אוקיי. מי עוד גורמים? מי עוד הגורמים? יוסי.
מה?
איזה עוד גורמים יש?
אני לא יודע.
אתה לא יודע.
הכל אפל, לפי ההתנהגות של השר.
הרשתות והיבואנים.
הרשתות והיבואנים.
הכל
אפל. טוב.
ארבע משפחות במדינה יהיו עשירות, ו2,000 משפחות יזרקו לרחוב.
הבנתי.
אני בגיל 58 מחנך 7 ילדים לתפארת המדינה, כל הילדים שהיו ביחידות קרביות, כולם מצטיינים, הבנות ששירתו ביחידות הכי מובחרות, כולם מציעו...
עמי תפרח, תגיד, כמה... אני
35 שנה הייתי במשטרה...
אוקיי, יוסי, אנחנו צריכים לעצור. לא, לא, עמית, כמה משפחות יזרקו פה לרחובות, במידה והרפורמות האלה יעברו וכל זה יקרה?
קודם כל, בענף ההטלה בערך 2,500 משפחות, ובכלל... בענף הצומח, מדובר בעשרות אלפי משפחות שמתפרנסות בעוטף עזה מגידול עגבניות, באזור הצפון מגידול מטעים ופירות, ומדובר באירוע מאוד מאוד משמעותי של הטווח הארוך, יקום את המזק לביטחון התזונתי של
חברים, מדינת. חברים, אנחנו צריכים לעצור וזה עוד לא סוף הסיפור בכלל. עמית יפרח, יוסי ססון, תודה רבה לכם חברים. תודה ובהצלחה. שלום שלום. טוב, מגדירים את זה כבר הקרב על הלימודים. קבינט הקורונה החליט, תלמידי זין עד י"ב בערים אדומות וכתומות, בכיתות שבהן שיעור המתחסנים נמוך מ-70% יחזרו ללמוד בזום. בממשלה חוששים שוועדת החינוך של הכנסת תטרפד את המהלך הזה, היא אמורה להתכנס מחר, ואנחנו רוצים לשמוע מה דעתו של יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, רן ארז, שלום לך אדוני.
שלום וברכה.
מה אתה אומר?
ראשית, מערכת החינוך חייבת לפעול. אנחנו חייבים לתת לתלמידים מסגרת חינוכית, סדר יום. אם היא תפעל באופן פיזי בבית הספר או בלימודים מרחוק, זה כבר עניין למומחים בתחום הבריאות.
כלומר, רגע, לא משנה לך, לא משנה לך אם יהיו לימודים בזום, כי יש אנשים שזה מאוד משנה להם.
גם לי זה משנה.
אז מה אתה חושב?
העבודה הפיזית, פרונטלית עם תלמידים, היא הרבה יותר יעילה והרבה יותר קלה, גם לתלמיד וגם למורה. ברור שזה עדיף, אבל לסגור בתי ספר ולא להפיל אותם לפחות בזום, זה לא טוב.
לא, אבל אתה יודע שאם סוגרים בית ספר, וזה קורה יותר ויותר, עוברים ללמוד בזום, זה כמעט סגירת נכון. בית ספר לגמרי. אז מה עשינו בזה?
זה הרע במיעוטו.
ואתה מוכן לזה? אחרי כל מה שעברנו בקורונה, ואנחנו יודעים את הנזקים הנפשיים, אנחנו יודעים את הצלקות, יודעים בדיוק מה קורה עכשיו, קורים דברים חמורים ביותר, ואתה מוכן שילדים ילמדו בזום?
אם אין ברירה, אם יבואו מומחים רפואיים ויגידו שזה מה שצריך לעשות, ההשכלה שלי היא לא השכלה רפואית, ולכן אני לא יכול להתווכח איתם. אני רק יכול לומר לך ולמאזינים, שלימוד פיזי, לימוד פרונטלי בבית ספר הוא הרבה יותר טוב, הוא יעיל, הוא קל לתלמיד וגם קל למורה, ולכן הוא עדיף. כל דבר אחר זה תלוי במה שיגידו המומחים.
תגיד, אתה יודע מה המצב בבתי הספר, יש לך איזושהי פריסה בעל יסודיים, כמה מתוך התלמידים הם מאומתים, אנחנו יודעים שכיתות שלמות נסגרות והולכות הביתה, הרי עכשיו עם האומיקרון זה הרבה יותר מסובך, זה מדביק הרבה יותר, מספיק שתלמיד אחד נדבק, ואז כולם הולכים הביתה.
נכון.
אז מה המצב?
בחינוך העל יסודי שעליו אני אחראי, יש כ-66% מהתלמידים מחוסנים או כאלה שהחלימו ממחלה. זה עדיין לא מגיע ל-70%, אם כי כשמדברים על ממוצעים, יכול להיות שיש מקומות שבהם 80% מחוסנים, ומקומות אחרים עם 40%. לכן, קשה לדעת בדיוק מה קורה בכל בית ספר ובית ספר. אני לא יכול לומר לך את הנתונים האלה, אני רק יודע מתוך נתונים שאני מקבל ממשרד החינוך, שמדובר במספר חולים עולה וגדל, הולך וגדל, והדבר הזה משפיע על כיתות שלמות שנכנסות לביטוח.
תגיד, האם אתה חושב שכדי למנוע באמת את ההידבקות ההמונית הזאת, אולי כדאי לסגור את בתי הספר לתקופה, כמו שאתה תומך, כלומר לא לסגור באופן פיזי, אלא להפעיל אותם מרחוק, בזום, כמו שעושים במדינות אחרות, לתקופה של חודש, עד יעבור זעם, כי אנחנו יודעים ככל הנראה שהזן הזה הוא זן חלש יותר, ומדינות מסוימות שעשו כבר סגרים, הזן הזה הולך ונחלש. אולי כדאי לנו לעבור ללמידה בזום לכמה שבועות.
אני חייב לומר משהו, שמעשה מורה לא יכול להיכנס לבית הספר בכלל אם הוא לא מחוסן או לא עושה בדיקות תמידיות כל שבוע. ומעידך, תלמיד בן 15, 16, 17 ו-18 לא חייב לא בזה ולא בזה, זה נראה לי מוזר מאוד. אני חושב שצריך לדרוש מכל מי שבא למקום ציבורי, כמו בית ספר, כמו קניון, כמו חתונה, להיות או מחוסן או שנדק ומוכיח שהוא בריא. זה דבר ראשון. אני לא מבין למה עושים הנחה לתלמידים ולא דורשים מהם חיסון.
שאלתי אותך, 100%, שאלתי אותך אבל משהו אחר.
טוב, בסדר. דיברתי מבוא והקדמה למבוא.
יפה.
באשר לשאלה שאת שאלת, עדיף ללמוד בזום מאשר שבית הספר יהיה סגור. עדיף ללמוד בזום מאשר שאנחנו נהיה חולים. אף אחד לא יכול לדעת כיצד המחלה הזאת התפתח.
100%, ולכן
צריך לפעול על פי מה שאומרים לנו המומחים הרפואיים.
אני שואלת אותך, כמי שמכיר את מערכת החינוך, שנים אחראי על המורים בחינוך העל יסודי, האם אתה חושב, כיושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, שכדאי לסגור את בתי הספר פיזית, לחודש למשל, 3 שבועות, עד יעבור זעם, עד שהזן הזה ירד ויחלש, להושיב את התלמידים רק ל3 שבועות בבית, ואז לחזור חזרה ללימודים במתכונת מלאה?
אני לא חושב את זה, אני לא חושב שיש לנו איזושהי בטיחות או ביטחון שהזן הזה בעוד 3 שבועות לא יהיה ושהכל יהיה בסדר ויפה. לסגור את מוסדות החינוך זה לא טוב, אלא רק אם באמת מבחינה בריאותית, רפואית, המומחים טוענים שצריך לסגור.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אנחנו רואים מה קורה לאחיות שבאות לחסן תלמידים בתוך בתי הספר, האלימות כלפי האחיות, מה צריך לעשות? צריך שכל אחות תלווה במאבטח?
אני חושב שהענישה צריכה להיות הרבה יותר חמורה.
כלומר?
אנחנו מדברים על עובדי ציבור. גם המורים וגם האחיות וגם הרופאים הם עובדי ציבור. הפעלת אלימות נגדם צריכה להביא אנשים, אחד או שניים או שלושה, למען יראו ויראו, לבית סוהר.
ממש?
כן.
ואיך עושים את זה? כתב אישום? מיד? מיידי?
כתב אישום, תלונה במשטרה וענישה חמורה.
ומאבטח לא?
מאבטח לא ילך מכות עם כל אחד ואחד. אני לא חושב שמאבטח יחפש לעצמו את האימותים. אני חושב שאדם כזה שפעל באלימות נגד אחות, נגד מורה, נגד רופא, צריך להגיש נגדו תלונה במשטרה, וכמובן להכניס אותו לבית הסוהר.
אוקיי. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, תודה רבה.
כל טוב, שלום.
שלום, שלום. אודליה שיינדורף היא סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום, אודליה.
שלום, שלום.
תשמעי, רן ארז הצליח להפתיע אותי, אני מניחה שככה הדברים די הקפיצו אותך לפחות.
תראי, אני אגיד, אני לא מופתעת וגם לא מופתעת, יש דברים שטוב שהוא אמר אותם, שזום זה רע, זום זה אסון, ולכן צריך להימנע ככל שניתן, רק צריך לזכור שהנחת היסוד צריכה להיות שבתי הספר פתוחים, ואנחנו עושים את המקסימום כדי להביא אותם, ולא להעביר אוטומטית לזום, וזה אומר שאם אנחנו חושבים או חוששים שיש כאן התפרצות בלתי ניתנת לשליטה, קודם כל כולם צריכים להיות ביחד, כלומר לא יכול להיות שבעוד שבוע יפתחו את שדה התעופה לכל דכפין בכפוף לבדיקה, וילד לא יוכל בבתי הספר יהיו סגורים, כשילד ייכנס לקניון ולקניות ולסרטים עם בדיקה, אבל בית הספר שלו יהיה סגור.
זאת אומרת שאם יש סגר או הגבלת התקהלות, היא חלה על כל המשק, היא לא חלה רק על בתי הספר. הילדים לא צריכים לשלם את המחיר של הקורונה, רק הם. יש כאן מחיר כבד לכולם, אבל הם האחרונים שישלמו את זה.
תגיד, יש לך, יש, אחד הילדים שלך הוא בכיתה י' ב', נכון?
נכון.
והוא שילם כמו כל הילדים ששילמו מחיר כבד.
הוא למעשה כל התיכון שלו, היה בזום. הוא מכיתה י' הוא היה בכיתה י' כשפרצה הקורונה. את כל הבגרויות הכי קשות הם עשו דרך הזום. היה מאוד מאוד קשה, לא רק לו, לכל התלמידים, ובייחוד למי שרצה להישאר בחמש יחידות באנגלית, במתמטיקה, בפיזיקה, בכל המקצועות האלה. היה צריך כוחות נפש אדירים לשבת כל יום ולתרגל, ואפילו מורים פרטיים היה צריך הכל, אפילו הכל כמשפחה ולהעלות מוטיבציה, ולא היה פשוט. והנה, הם עומדים לפני שוקת שבורה עוד הפעם. אני יכולה לספר לך שלבן שלי יש מחר מתכונת באנגלית. יש להם ארבעה מאומתים בכיתה, והכיתה 100% מחוסנת.
אז כמה לומדים? לפי הכללים האלה.
רעננה הפכה להיות היום כתומה, למזלנו אנחנו עדיין ירוקים, אז בית הספר מתנהל כרגיל, אבל כהחלטת זהירות, משנה זהירות, החלטנו כל ההורים לקחת את הילדים לבדיקה מהירה, ואף אחד, מי שיצא שלילי, לא יגיע למבחן, אבל אני מזכירה ששבוע הבא כבר יש בגרות, והדברים משתנים, ואנחנו כל פעם יורים לילדים ברגל, או נקרא לזה, קושרים את ידיהם באזיקים, ולא מאפשרים להם להצליח.
תגידי.
אנחנו צריכים למצוא מתווה שמאפשר את הלמידה.
אוקיי, ומה אתם מציעים בהנהגת ההורים? ובכלל, איזה כלים יש לכם כהנהגה?
קודם כל, מחר יש ועדת החינוך שאמורה לאשר את המתווה, שבעיניי ובעיני הנהגת ההורים הוא אסון, הוא אסון לילדים, כי הוא למעשה, אם רן ארז דיבר על שוויון, ומה שלא הוגן כלפי התלמידים, כאן קורה בדיוק ההפך. דורשים רק מהתלמידים שהם יהיו בעלי 70% רף של התחסנות, לא מאפשרים להם בדיקה. למורים מאפשרים בדיקה, אבל ילד בעיר כתומה או אדומה, בעל יסודי, שאינו מחוסן מסיבות כאלה ואחרות, ואני מזכירה שאנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, לא יוכל להיכנס לשערי, ולא יהיה רף של 70%, לא יוכלו ללמוד פרונטלית. לכן אנחנו ביקשנו כל מקום שקבעתם את הרף הזה, ואנחנו לא מתווכחים עם הרף, כי אנחנו באמת לא רופאים. אבל אנחנו דורשים, כמו שדרשו בכל המשק, מורים, מגזר ציבורי, בדיקות או התחסנות.
100%. ואם לא יהיה שוויון, מה תעשו? איזה מנדט יש לכם? אתם יכולים להשבית את הלימודים?
אנחנו מקבלים את המנדט מהציבור. אנחנו נבחרים בכל הנהגת הורים. אנחנו, יש לנו מועצה מאוד מאוד גדולה, והיא תתכנס מיד אחרי ישיבת ועדת החינוך, והיא תקבל החלטה לגבי צעדים. יש ערים שיחליטו, אני כבר אומרת, ערים שלמות שיחליטו שהם לא נכנסות לזום, שלא מקובל עליהם ולא ילמדו בזום. ויש ערים שיחליטו שהם מכריחים, ישבו עם ההנהגות.
גם אם הם אדומות או כתומות? כלומר, איך אפשר?
מה זאת אומרת? יחליטו שהלמידה בזום לא שווה כלום, שאף אחד לא יהיה...
100%, ואז הם יבואו כולם, עיר אדומה, רגע, זאת אומרת, לא לומדים בכלל, שאני אבין, אני לא מבין על מה אתם מתכוונים.
עדיף להפעיל לחץ, לא ללמוד כלום, הרי זה בדיחה הלמידה.
כלומר, לא לבוא לבית הספר, לא ללמוד בזום, פשוט להתעלם מההוראות.
ויקבלו, ומשרד החינוך ידאג להחזיר את ימי הלימוד האלה. זה עדיף לחלוטין מהבדיחה הקרויה בזום. מישהו חושב שאפשר ללמוד לקרוא ולכתוב בזום? על מי אנחנו עובדים, למען השם? אולי מספיק שנפסיק לשקר לעצמנו ולכל הציבור, כי הזום הזה הוא נכון לשעה, לשעתיים ביום. הוא לא נכון ללמידה של שלושה שבועות או חודש או חודשיים במשך 8 שעות ביום. בטח לא ללימודי ליבה. זה נחמד ליצירת קשר, אבל בטח לא ללמידה. אם את שואלת אותי, עדיף לעשות שעה אחת בזום ביום כדי לשמור על קשר, אולי לתת כמה עבודות נחמדות לילדים כדי לשמור על איזושהי רף למידה, אבל למידה אמיתית אין, אז בואו נפסיק לשקר לעצמנו ולציבור בעיקר.
אודליה שיינדורף, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. תודה רבה, אודליה.
תודה רבה, יום טוב.
שלום, שלום. אנחנו נצא לפרסומות, ועוד נעת נעשה ככה סיכום שנתי של מה שהיה השנה הזאת בבורסה. קצת נסתכל גם על השנה הבאה. טוב, רק נזכיר לכם שוב שבחמישי הקרוב אנחנו חוזרים אל הרגעים הגדולים ביותר של 2021, כפי שנשמעו כאן בשידורי 103 FM, פוליטיקה, בריאות, כלכלה, ביטחון ועוד מגוון נושאים. כאמור, ינון מגל ובן כספית סוגרים שנה. חמישי הקרוב, 9 בבוקר, כאן ב-103 FM. אנחנו רוצים לסגור שנה עם אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר.
שלום, שלום, ענת.
בוא קודם כל נסגור את היום, ואחר כך נמשיך ונדבר מה היה לנו כל השנה הזאת, כי הייתה מעניינת למרות כל התהפוכות, ואולי בגלל זה.
לגמרי, הבורסה היום עולה, מדד תל אביב 35 עולה בשש עשיריות, מתחילים להתקרב ל-2,000 נקודות במדד 35, אני אקדים ואומר שהשנה המדד הזה עשה 30%.
וואו.
השנה עד היום, עוד לא נגמרה השנה, עוד כמה ימים, אבל זה המספר. מדד תל אביב 90 עלה בשתי עשיריות, הבנקים בעשירית, ומרבית, למעשה מרבית החברות בבורסה, עלה למעט הנפט והגז שירדו 0.5%, הם בעליות שערים וממשיכים מומנטום מאוד חיובי. מסוף השבוע ושבוע שעבר, באמת שנה אבל יוצא דופן בתוצאות שלה.
איך אתה מסביר את זה? תראה, יש ריביות נמוכות, זה אנחנו וזה כל העולם. יש נגיד עצמאות אנרגטית, שזה עוד איזשהו קטע. יש עלייה במחירים כתופעה גלובלית, כלומר אנחנו חלק מהעולם, בכל זאת אנחנו עושים תוצאות יותר טובות. יותר, איך אנחנו בהשוואה נגיד לארצות הברית?
קודם כל, הבורסות, הבורסה בתל אביב השנה עלתה, מדד תל אביב 35 ו-90 עלו 30%, כמו שאמרתי.
כן.
בארצות הברית, המדדים, למשל, המדד הטוב ביותר, מדד ה-S&P, עלה ב-25%, פחות מפה, אבל הדולר ירד, ירד 2% השנה. אגב, היורו ירד כמעט 10% השנה מול השקל. כמה שחזק השקל הישראלי, מדדים אחרים ירדו אפילו, עלו אפילו פחות בארצות הברית. הדאו ג'ונס עלה רק 17%. הנאסדק הוא הסיפור הגדול, הוא עלה גם כן 21% בגלל כמה חברות גדולות כמו מייקרוסופט ואפל וגוגל, וכל השאר פחות. זאת אומרת, זו שנה שהבורסה בתל אביב ניצחה בענק את הבורסות האחרות בעולם, גם באירופה. המדד האירופאי עלה בסביבות 20%. הכל עולה בגלל שאין חלופות לכסף ומחפשים סיכון ודוחפים את המחירים כלפי מעלה, מה שעושה את 22 הרבה יותר מאתגרת מבחינת היכולת להשיג תשואה בצורה מושכלת. אבל בהחלט המשק הישראלי השנה, אולי דווקא בגלל כל מה שהוא עבר וכל שמסתכלים קדימה באמת על העצמאות האנרגטית, באמת על הסכמי אברהם שלא בא לידי ביטוי עדיין, הטכנולוגיה, אנחנו נהפכנו למיינסטרים, הקורונה הביאה את העולם הטכנולוגי להיות הדבר, ומי יושב שם? בסיליקון ואלי ובסיליקון ואדי. בוא, סיליקון ואדי.
אצלנו.
וזה ימשיך עם עשרות מיליארדים שנכנסים. לכן, באיזשהו מקום נראה שדווקא האופטימיות למשק הישראלי היא רק בתחילתה. לגבי המחירים של זה, אנחנו נצטרך להסתכל היטב היטב בסום 22, מה עלה מספיק, מה לא עלה מספיק ומה עלה יותר מדי.
למשל, בוא נדבר על שני מדדים שעשו הרבה השנה, אחד הרבה יותר שזה הנדלן, ואחד הביו שזה אולי פחות, ואולי הוא הולך להיות הכוכב של 22?
יכול להיות, תראי, שני המדדים הטובים ביותר בבורסה בתל אביב, קודם כל מדד הבנקים, 65%
וואו.
עלו מדד הבנקים בישראל בשנה האחרונה. זה מראה כמה הסנטימנט עובד לפעמים הפוך ממה שקורה בפועל. כי כשהיה קורונה ואמרו יש היתה, המחירים מתאימים את עצמם, הם כאילו חוזים את העתיד. וכשיוצא החוצה, איזה בבואה לכלכלה יש יותר מהבנקים בישראל? הם בעצם הכל עובר דרכם, אז הם טסו למעלה 65%. גם הנפט והגז נראה היה פחות טוב, 60% עלייה של המדד הזה. באמת יש מדדים שעלו פחות, באמת אם מדברים על הביוטכנולוגיה או דברים כאלה, ששם החלום הוא יותר בא לידי ביטוי מהמציאות. בנקים זה ישר, אתה רואה את הכסף. כנ"ל לגבי הנפט והגז. השנה אנחנו נתחיל לראות כסף אותו כסף שכל כך הכינו לו מהתגמולים, עד שהשותפויות האלה יחזירו את ההוצאות שלהם בעסקה שעשו, השנה נראה הרבה כסף בגלל.
כלומר, אם אני מבינה אותך טוב, אמיר, בעצם אתה אומר, מה שהיה הוא שיהיה. כלומר, אותם מדדים פחות או יותר ימשיכו לקחב?
או
שהם עוד לא מיצו את עצמם, אין פה בועה, אין פה יותר מדי.
בסופו של דבר, המחיר משקף את המציאות, אבל אם הוא מקדים את עצמו, אז צריך להיזהר ממנו. מה זאת אומרת? אם נמשיך לראות את כלכלת ישראל מסגשגת מלבלבת, מדד הבנקים ממשיך להיות השקעה מצוינת. אם נמשיך, נתחיל לראות כסף משותפויות הבנקים, משותפויות הגז, אנחנו נראה גם שם דברים טובים. זאת אומרת, תמיד המחירים שאנחנו רואים היום הם איזשהו ציפייה לכלכלה עתידית, לא מה שקורה היום. אלא מה שחושבים שיהיה קדימה, וככה זה מתאים את עצמו מיידי. אז אם הייתי מסתכל היום למשל ורואה מה ממשיך להיות חזק, הכלכלה הישראלית מאוד חזקה. מה משקף אותה? תשתיות.
Okay.
ובנקים, ונדלן. זה הכל בסופו של דבר ישקף את המציאות, והמציאות תהיה חזקה לפי מה שזה נראה כרגע.
תודה רבה על הדברים האלה, אמיר היה להתראות. שלום
תודה לכם, שלום
איפה הכסף אורחות ומפיקות, מלי בנימינו ומיכל קדוש, על השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר, בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ורון שהין, מיד בן כספית ואריאל דד יבואו, אני אבוא מחר ב-4. שלום.